slave, so it was Oshashuoi. All was over the day.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שלישי תתוו בתמוז תשפ"א, מסכת שבת דף קוף חף ג'. אתם מאזינים לרדיו כולכם, משדר בתדרים 92.8, 93 ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה לכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה בשנת ג' אלפים תף י' ד', עזרא הסופר יוצא מבבל בדרכו ירושלים, התתוו ימים מנהר פרט עד ירושלים. כותב הרדל במדרש רבה על מגילת אסתר, הזכות הזו עמדה לתמוז, לבא ליפול בו פור המן הרשע. ובשנת ה' אלפים תף קוף ג' עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבינו חיים בן רבי משה בן עטר, בעל האור החיים על התורה, ועוד ועוד ועוד. היום הזה בשנת תף קוף מם ה' עלתה לגנזי מרומים נשמתו של רבי אריה לייב ממייץ בן רבי אשר גינצבורג, בעל השאגת אריה. היום הזה בשנת תרפת עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי יעקב משה בן רבי אלעזר צבי מקומרנה, בעל המחשבת יעקב. בשנת תשכ"ט עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי דוד משה בן רבי אליעזר זאב רוזנבוים, האדמור מקרצ'נף רחובות. בשנת תשל"ד עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי עמרם בן רבי יצחק שלמה בלוי, מייסד הנטורי קרטה. ובשנת תשע"ב עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי יוסף בן רבי רפאל ברוך תולידנו, רב קהילת עטרת ברוך. זכותם תגן עלינו, על כל עומדי הדף היומי ועל כל בית ישראל. אמן כן יהי רצון. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולאבותיי, שלא יארע דבר תקלה על ידי, ולא יקשל בדבר הלכה ויסמכו בחבריי, ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור תמה, ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יומר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. פותחים בסייעת הדשמיא הגדולה, כי הרגלנו הטוב מאז פרשת יתרו השתה, היא מצווה אחת מתוך התורה שבכתב, מתוך התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך. והיום הזה מצווה קופתת, שלא לעשות במתכונת שמן המשחה משורשי המצווה, מה שכתבנו באיסור משיכתו שלמדנו אתמול במצווה קופחת. וכעת על הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בסייעת הדשמיא, הפרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה דף קוף חף ב' במסכת שבת. בסיום השיעור אתמול שאלנו שש שאלות לשינון, לסיכום ולחזרה. הנה השאלות ולצידן התשובות. שאלה ראשונה הייתה, מה עם קרונות של בית אביך? והתשובה, לרשי הכוונה לקרונות קטנים ולתוסות בין גדולים בין קטנים. שאלה שנייה, מה עם צדדי הספק בטעם שהתיר רבי חנינה לבית רבי לשתות יין שהובא בקרונות של נוכרי והיה חתום בחותם אחד? והתשובה, האם משום שסובר כרבי אליעזר שדי בחותם אחד של יין, או משום שאימת כבוד הנשיא מוטלת על הנוכרי ורק במקרה הזה מספיק חותם אחד? שאלה שלישית, מדוע אסור להעמיד את בהמתו על גבי עשבים מחוברים בשבת? אומר רש"י, גזירה שמא יתלוש מן המחובר להאכילה. שאלה רביעית, מדוע שמואל נהנה מנר שהדליק נוכרי בשבת, והתשובה לפי שראה שהנוכרי קורא לאורו שטר ומוכח שהדליק עבור עצמו? שאלה חמישית, האם מותר לטלטל פטיש בשבת כדי לפצח בו אגוזים? והתשובה, לרבי יהודה דווקא פטיש המיועד לפצח אגוזים מותר, אבל לא פטיש של נפחים, ולרבה כל פטיש מותר. והשאלה האחרונה על דף קוף ב', במלך לקור רבי יהודה ורבה, והתשובה, האם דבר שמלאכתו לאיסור מותר טלטלו לצורך גופו או לא? אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה, אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף קוף ב' במסכת שבת. וחיית מוריי ורבותיי, וחיית החי וראי ליקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי פעמיים כי טוב, תתוו בתמוז תשפ"א, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף קוף ג' במסכת שבת. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף קוף ב' עמוד ב', בשורה השישית של העמוד, תחילתו של הפרק ה-17 במסכת שבת, פרק ששמו כל הכלים, פרק שנפתח במילים, כל הכלים ניטלים בשבת, ודלתותן עמהן אף על פי שנתפרקו. מן המשנה הזו הפותחת את הפרק ה-17 בדף קכ"ב עמוד ב', כעת בסייעתא דשמיא הגדולה אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. חכמים אסרו לטלטל מקצת דברים בשבת, כמו שהתבאר להלן. הדברים האסורים בטלטול הם דברים שאדם מקצה דעתו מלהשתמש בהם, ועל כן נקראים הם מוקצה. ולכמן בדף קכ"ד ובמסכת ביצה בדף ל"ז מבואר שטעם האיסור הוא כדי לגדור גדר לאיסור הוצאה, שעל ידי שלא יטלטלו לא ייקשלו בהוצאה מרשות לרשות, ומה שלא גזרו על כל הדברים שלא יטלטל להם, מפני שאין גוזרים על הציבור גזירה שאין יכולים לעמוד בה. כך אומר רש"י במסכת ביצה בדף י"ב. והרמב״ם כותב טעמים נוספים באיסור הזה. הרמב״ם בהלכות שבת פרק כ"ד, הלכות י"ב וי"ג. א' כותב הרמב״ם שלא יהיה יום השבת כחול בעיניו, ויבוא להגביע כלים מפינה לפינה ומבית לבית ולתקנם או להצניע אבנים וכדומה, ונמצא שמבטל כוונת התורה שאמרה למען ינוח. ב' חששו שכשיטלטל כלים שמלאכתם לאיסור יתעסק בהם ויבוא לידי מלאכה. ג' מפני שמקצת העם אינם בעלי אומנויות אלא בתהילים כל ימיהם ושובתים ממלאכה, דהיינו גם בימי חול, ואם יהיה מותר להלך ולדבר ולטלטל כביום חול, נמצא שלא שבת שביתה ניכרת. והנה עיקר האיסור נתקן עוד בימי קדם. לאל בדף למד עמוד ב' מסופר שכאשר נפטר דוד המלך ביום השבת והיה מוטל בחמה, שלח בנו שלמה לשאול בבית המדרש באיזה אופן יהיה מותר לו להעביר את אביו למקום צל, שהרי מת נידון כמוקצה. למדנו מכך שאיסור מוקצה היה נוהג בימי דוד ושלמה או קודם לכן. כך אומר שולחן ערוך הרב. אז עיקר האיסור שנתקן עוד בימי קדם היה שכל דבר שאינו ראוי בשבת כלל כאבנים וכיוצא בהם אין לטלטלו, ועדיין היו כל הדברים הראויים בשבת מותרים בטלטול, ואפילו לטלטלם שלא לצורך כלל. שנים רבות לאחר מכן, בימי נחמיה בן חחליה בתחילת תקופת בית שני, שהיה הדור פרוץ ומזלזל באיסור שבת, כאמור בספר נחמיה פרק י"ג, עמדו חכמים והוסיפו על איסור מוקצה את גזירת כלים. היינו שאסרו לטלטל את כל הכלים, אפילו כלים שעיקר תשמישם ומלאכה שמותר לעשותה בשבת, חוץ משלושה כלים שהשימוש בהם תדיר, והם מקצוע של דבילה, איזמל שמחתכים בו את הדבילה, זוהמה ליסטרן של גדירה, כף גדולה שמסלקים בה את הזוהמה של הגדירה לאחר הבישול, וסכין קטנה שעל גבי השולחן שחותכים בה לחם ובשר ואוכלים, כאמור בברייתא לקמן בדף קכ"ג. וכותבים התוספות שם שפשוט שגם כוסות קערות וצלוחיות היו מותרות בטלטול, ולא נקטה הברייתא אלא כלים שאין להם בית קיבול, וגזירת כלים הייתה על כלים בלבד, אבל שאר דברים לא היו בכלל הגזירה הזו. ולכן בספרים ואוכל אין כלל איסור מוקצה ומותר לטלטלם אף שלא לצורך, שבימי דוד לא נאסרו כיוון שהיו ראויים לשימוש בשבת, ובימי נחמיה לא נאסרו כיוון שאינם כלים. כך אומר שולחן ערוך הרב באור החיים סימן שנחת סעיף י"ז. בהמשך הדורות, כאשר ראו חכמים שהדור נגדר בשמירת שבת, התירו בהדרגה את גזירת כלים היתר אחר היתר, עד שאמרו כל הכלים ניטלים בשבת, חוץ מן מסור הגדול ויתד של מחרישה. כאמור לכמן בברייתא בדף קכ"ג עמוד ב'. ואומנם גם לאחר שנמנו והתירו את רובה של גזירת כלים, עדיין נשארו מקצת מדיני הגזירה באיסורם, ובדינים הללו עוסק הפרק הזה, הפרק ה-17 במסכת שבת, וכמו שיבואר להלן. ולכמן בדף קכ"ג עמוד ב' מבואר שישנם שלושה מיני טלטול. א', טלטול לצורך גופו, כלומר שמטלטל את הכלי כדי להשתמש בגופו של הכלי לעשות בעזרתו מלאכה שמותר לעשותה בשבת. ב', טלטול לצורך מקומו, כלומר שמטלטל את הכלי מפני שצריך את המקום שהכלי מונח בו. ג' מחמה לצל, כלומר שהכלי מונח במקום התורפה, כגון שמוטל במקום חמה והוא כלי שעלול להינזק שם, ומבקש להעבירו למקום המשתמר. בפרק ה-17 במסכת שבת, הפרק הבא עלינו לטובה, פרק כל הכלים, התבארו דיני מוקצה בכלים וכמה מינים יש בהם. כלי שמלאכתו להיתר, כלומר כלי שעיקר תשמישו הוא לעשיית מלאכות המותרות בשבת. כלי שמלאכתו לאיסור, שעיקר תשמישו הוא לעשיית מלאכות שאסור לעשותן בשבת. כלים המוקצים מחמת חיסרון כיס, כלומר, כלים חשובים שדרך בני אדם להקפיד עליהם שלא להשתמש בהם שימוש אחר זולת התשמיש שלשמו נעשו, מחשש שהתקלקלו. עוד נלמד בפרק הזה, דין מוקצה בכלי היתר שנעשה בסיס לדבר איסור, כלומר, שהניחו עליו מבעוד יום דבר מוקצה, וכן דיני מוקצה בכלים שנתפרקו או שנשתברו. ומתוך שעסקה המשנה בדיני טלטול כלים, נטטה לעסוק בסוף הפרק גם בכלים שהאיסור לטלטלם אינו מצד איסור מוקצה וגזירת כלים, אלא מצד גזירות אחרות. כך אומר המאירי. עכשיו אל המשנה הפותחת את הפרק ה-17 בדף קוף חף ב' עמוד ב'. כל דבר שאינו ראוי לשימוש בשבת כלל כגון בעלי חיים ומעות, וכן דבר שאין עליו שם כלי כלל כגון אבנים ואפר, הרי הם מוקצה ואסורים בטלטול. ולכמן בדף קוף חף ד' עמוד ב' שנינו ששברי כלים מותרים בטלטול רק אם הם עדיין ראויים למלאכה. המשנה שפותחת את הפרק מבארת דין טלטול דלתות לאחר שנתפרקו. אומרת המשנה הפותחת את הפרק ה-17 במסכת שבת, דף קוף חף ב' עמוד ב', כל הכלים שיש להם דלתות כגון שידת תיבה ומגדל מיני ארונות, ניטלין בשבת ודלתותיהן עמהן. דלתותיהם שיש להם בצדם ניטלות עמהן, ואין הדלתות נחשבות מוקצה אף על פי שנתפרקו ואינם ראויות עכשיו למלאכתן, כי אינן מחוברות לכלי. ותוספות בדיבור המתחיל, כל הכלים ניטלין בשבת, אומרים שיש לי גרוס במשנה, כל הכלים הניטלין בשבת דלתותיהן עמהן, כלומר, המשנה באה להורות שכל הכלים שמותר לטלטלם בשבת מותר לטלטל גם את דלתותיהם ואפילו אם הם מתפרקו. ואילו הר"ן כותב שאין צורך לשנות את הגרסה, מפני שכיוון שאמרה המשנה ודלתותיהן עמהן, מובן מכך שהיא עוסקת בכלים שעשויים כדי להצניע בהם דברים. שלכלים אלה יש דלתות וכלים אלו מלאכתם להיתר. ולכן אפשר לומר עליהם שכל הכלים הללו ניטלים בשבת. יוצא לפי הר"ן שעיקר חידוש המשנה להתיר את טלטול הדלתות, ואין חידוש בכך שכל הכלים ניטלים. ואילו הריטב"א כותב שהמשנה באה להשמיענו שלושה דברים. א', שאף הכלים הגדולים מותרים בטלטול. ב', שמותר לטלטל את הכלים עם דלתותיהם, ולא אומרים שאין על הדלתות שם כלי, והן מוקצה וצריך לפרקן קודם שיטלטל את הכלי. ג', שאפילו אם נתפרקו הדלתות, עדיין אין כלי ומותר לטלטלן. ומה שהזכיר התנא אף על פי שנתפרקו, התנא רצה להשמיענו שהכלים מותרים בטלטול, ולא שיצטרך לפרק מהם את הדלתות. ממשיכה המשנה ואומרת שדלתות הכלים אינן דומין לדלתות הבית שאסור לטלטלן אם נתפרקו, לפי שדלתות הבית אינן מן המוכן, אינן מוכנות לטלטול כשאר כלים שהרי לא נעשו אלא כדי להתחבר אל הבית, וכיוון שאין על הבית תורת כלי, גם דלתותיו אינן כלי, אף על פי שהן מותקנות באופן שיש עליהם שם כלים, אבל כיוון שאינן עומדות לתשמיש כלי אלא רק להתחבר לבית, לא הוכנו לטלטול ולא שייך בהם שם כלי לבטל מהם שם מוקצה. ככה ביור הלכה בסימן שינחת סעיף י'. לעומת זאת, דלתות הכלים, כיוון שהם חלק מכלי, תורת כלי עליהם ומותר לטלטלן. אומר המאירי, אין לו אוסרן מדין שברי כלים, שהרי גם בזמן שהם מפורקות, עדיין הם ראויות למלאכתן הראשונה, לחסות בהם את השידה והתיבה. מביאה המשנה היתר טלטול כלי שמלאכתו לאיסור לצורך גופו. נוטל אדם קורנס פטיש כדי לפצע בו לשבר על ידו את קליפת האגוזין, וכן נוטל אדם קרדום גרזן לחתוך בו את הדבילה קיבוץ תיינים שדיבקום, ונעשו גוש עגול עבה מאוד וקשה כגבינה, ויש צורך בקרדום לחותך. ומשמע מדברי רשי שאם לא היה צורך דווקא בקרדום לכך ויכול לחתוך בקל גם על ידי סכין, היה אסור לטלטל את הקרדום לצורך הזה. וכן נוטל מגירה כי אין סכין שיש בו הרבה פגימות ועל ידי כך חותכת מהר, כדי לגור, לחתוך בה את הגבינה וכנות אל מגריפה, מין כף, לעיקר תשמישה לגרוף בגחלים, כדי לגרוף, להוציא את הגרגורות, תיינים מיובשות מן החבית וכנות אל את הרחת, לוח שבו זורים את החיטים, ואת המלגז, כלשון של ברזל בעל שלוש שיניים ומהפכים בו קש בגורן, כדי לתת עליו מאכל לקטן. כגון אם הגדול המאכיל את הקטן לא נטל ידיו שחרית שרוח רעה שורה על המאכלים, כשנוגע בהם קודם נטילה, או במאכל תרומה וידיו טמאות שאינו יכול להיגע בתרומה, אומר הר"ן. וכן נוטל את הכוש, פלך שבו טובות הנשים, הקנה שעליו מגולגלים חוטי הצמר או הפשטן הנטבים, ואת הקרקר עץ בעל ראש חד המשמש את האורגים, להפריד על ידו את חוטי השתי המתוחים שהסתבכו זה בזה, כדי לדחוב בו, כלומר לדחוב אותו בתוך פעירות רכים כדי לאוכלם. וכן נוטל מחט של יד, מחט קטנה עשויה לתפירת בגדים כדי ליטול בו את הקוץ שננעץ בגופו, ומחט גדולה של סכאים העשויה לתפירת סכים כדי להשתמש בה לפתוח בו את הדלת למי שעבד מפתחו, שמכניס המחט במקום המפתח ודוחף עמה את לשון הברזל הנכנס בחור המנעול ומסירו משם, אומר המאירי. והתנא העריך לפרט כמה וכמה מלאכות ולא שנה בדרך כלל שמותר לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור לצורך גופו, כדי להשמיענו בדרך אגב שמלאכות אלו מותרות הן, ולא נאמר שיש בהן חשש איסור. זוהי המשנה שלנו הפותחת את הפרק ה-17 במסכת שבת בדף קוף חף ב' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. דנה הגמרא בכוונת המשנה, אי מתי התפרקו הדלתות? מקשה הגמרא, וכי נכון לומר לשון כל הכלים ניטלין בשבת ודלתותיהן עמהן, ואף על פי שנתפרקו, שמשמע שהכוונה היא ואף על פי שנתפרקו הדלתות בשבת מותר לטלטלן? המילים ואף על פי שנתפרקו מוסבות על המילה בשבת שנזכרה תחילה, משמע מכך? שלום, איבאי בחול, לא צריך לומר שמותר לטלטל דלתות שנתפרקו ביום חול, עד הרבה. אם נתפרקו בשבת היו מוכנים וראויים לטלטול בכניסת שבת על גבי אביהן. אגב, עיקר הכלי, כלומר, מצד היותן חלק מהכלי, ולכן ודאי ראוי להתירן בטלטול כפי שהיה דינה בכניסת שבת. ואילו כשנתפרקו בחול כבר בכניסת השבת אינה מחוברות לכלי, ואין הן מוכנים לטלטול לגבי אביהן, אז יותר ראוי לאוסרן בטלטול. מדוע משמע במשנה שכשהתפרקו בשבת, יותר ראוי לאסור טלטולן מאשר כשהתפרקו ביום חול? ולמרות שלקמן בדף קוף חף דלת עמוד ב' מבואר לגבי שברי כלים שיותר ראוי להתיר טלטול כלי שנשבר מבעוד יום, מאשר כלי שנשבר בשבת, אין אני דונים דומים, מפני ששם טעם היתר הטלטול של השבר ומצד תשמישו החדש שנעשה ראוי אליו משעה שנשבר, על כן ראוי יותר להתירו אם כבר נשבר ועמד מבעוד יום לתשמישו החדש. ואילו כשנשבר בשבת יש מקום לאוסרו בטלטול משום שהוא כן נולד. כלומר, דבר שלא היה מוכן מבעוד יום לתשמיש עכשיו הוא עומד אליו. אבל דלת כלי, כיוון שטעם היתר טלטולה ומצד שעדיין עומדת לתשמישה הראשון וראויה להתחבר לכלי, אם כן ודאי שראויה יותר להיות נידונת ככלי אם הייתה מחוברת אליו בכניסת השבת. כך תוספות בדיבור המתחילה דרבה. רצת הגמרא אמר אביי, אחי כאמר, כך היא כוונת המשנה, כל הכלים ניטלין בשבת ודלתותיהן עמהן, ואף על פי שנתפרקו בחול ניטלין בשבת. כלומר, המילים אף על פי שנתפרקו אינן מוסבות על המילה בשבת לחדש, שאף על פי שהתפרקו בשבת מותרות בטלטול, אלא המילים אף על פי עומדות לעצמן, והכוונה היא לחדש שאף על פי שהתפרקו הדלתות, בין בחול בין בשבת, ויש מקום לומר שאין דינם ככלים, מכל מקום מחדש התנא שמותרות בטלטול, ואין צריך לומר שבעודן מחוברות, מותרות בטלטול. אגב, שהוזכרו דלתות שהתפרקו, דנה הגמרא בהלכותיהן לעניין בניין וסתירה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, שמופיעה בתוספתא, דלת של שידה ושל תיבה ושל מגדל, שידה תיבה גדולה של עץ כמין ארון, תיבה, תיבה קטנה כעין של שולחני, מגדל בית האוצר, עשוי מעץ, פירושו של רבי עובדיה מברטנורה. אם כן, דלת של שידה, של תיבה ושל מגדל, נוטלין, מוציאין אותה מהצירים המחברים אותה לכלי, אבל לא מחזירין ומחברים אותה. ודלת של לול של תרנגולים שהוא בניין המחובר בקרקע, לא נוטלין מציריה, שהרי זו סתירה גמורה ולא מחזירין, שהרי זה בניין ממש כמבואר בסמוך. מקשה הגמרא בישלמה, מובן מה ששנינו שדלת של לול של תרנגולים, בין נטילתה ובין החזרתה אסורה, משום דקסבר סובר התנא, כיוון דמחברי בערה, שהלול מחובר בארץ, יש איסור בניין בדבר המחובר לקרקע, ויש איסור סתירה בדבר המחובר לקרקע. אלא מה ששנינו בדין דלת של שידה ושל תיבה ושל מגדל, שנטילתה מותרת והחזרתה אסורה, זה לא מובן. כי יש לתמוע, מה היא כסבר? מה סובר התנא בדין בניין בכלים? היא כסבר אם הוא סובר שיש איסור בניין בכלים, ומפני זה אסר להחזיר ולחבר את הדלת אל הכלי, אם כן יש גם איסור סתירה בכלים, כי כלל בידינו, שבכל אופן ששייך בו בניין, שייך בו גם סתירה, וכן להפך. וכיוון שאסר התנא את חיבור הדלת מחמת איסור בונה, היה לו לאסור גם את הקירתה מחמת איסור סותר. ואם סובר התנא של הברייתא שאין איסור סתירה בכלים, ומפני זה התיר ליטול את הדלת, אם כן, גם אין איסור בניין בכלים, ומדוע אסר להחזירה? רק נציין שבמסכת ביצה בדף כ"ב עמוד א' מבואר שנחלקו בית שמאי ובית הלל בנידון הזה. בית שמאי סברו שמלאכת בונה וסותר בשבת שייכות גם בבניין וסתירה בכלים, ובית הלל סברו שאינם נוהגים אלא בבניין המחובר לקרקע. תרצת הגמרא, אמר רבי, לעולם כסבר יש בניין בכלים ויש סתירה בכלים, ואכן לא התיר התנא ליטול את הדלת מהכלי. מה שאמר נוטלין, שניטלו כאמר. כוונתו לומר שניטלו, וכך כוונת הברייתא, דלת של שידה, תיבה ומגדל שניטלו והתפרקו מהכלי, אין מחזירין. אמר לי רבה, מקשה רבה על הבעיה, יש שתי תשובות בדבר, שתי דחיות יש לביור הזה. אחד, הדחייה אחת, דארי ניטלין קטני. שנינו בברייתא ניטלין, ולא כמו שאתה אומר, שניטלו. ועוד דחייה לביור שלך, אם כדבריך שלא התירה הברייתא ליטול את דלתות הכלים, אם כן, מהי? מה זה ששנינו אבל לא מחזירין? הרי אם לא אמר תחילה נוטלין והתיר את נטילתן, לא שייך לומר אבל לא מחזירים. כי לשון אבל שייך לשנות רק אם שנינו קודם דין היתר. שעל זה באים ואומרים, רק מעשה זה מותר, אבל לא מעשה זה. אלא אמר רבה, מכוח קושיותיו על הבעיה מבאר רבה את הברייתא באופן אחר. לעולם כסבר אין בניין בכלים ואין סתירה בכלים, ולכן התיר ליטול את דלתות הכלים. מה שאסור להחזירן, משום גזירה שגזרו חכמים שחששו שם יעסוק בהחזרת הדלת לציריה שבכלי, שמה יבוא לידי כך שיתקע, שיחבר את הדלת אל מקומה במסמרים כדי שלא תתפרק עוד ויעבור על מלאכת מכה בפטיש, כיוון שתיקן וגמר את מלאכת הכלי. כל דבר שיש בו גמר מלאכה, חייב משום מלאכת מכה בפטיש, כאמור לאל בדף ה' עמוד ב'. אבל נטילת הדלתות אינה גמר מלאכה ולא שייך במכה בפטיש, ולכן לא גזרו לאסור הנטילה. רש"י לא מפרש שאם יתקע יעבור על מלאכת בונה, שרי רבא מפרש שהתנא כאן סובר שאין בניין וסתירה בכלים. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, נוטל אדם קורנס לפצע בו את האגוזין. דנה הגמרא אם משנתנו עוסקת בכלי שמלאכתו להיתר או לאיסור. מבארת הגמרא, אמר רב יהודה, כוונת המשנה להתיר טלטול קורנס של אגוזין, שעיקר תשמישו למלאכת היתר כדי לפצע בו את האגוזין. ומלשון רש"י משמע שלדעת רב יהודה לא התירה משנתנו אלא קורנס העשוי ומיוחד לפציעת אגוזין שהוא כלי שמלאכתו להיתר. וחידוש המשנה הוא שאף שבראשונה בימי נחמיה נאסרו כל הכלים בטלטול, משמיעה המשנה שאחר כך התירו טלטול כלי שמלאכתו להיתר. אבל אומרת הגמרא, קורנס של נפחין, חרשי ברזל, שעיקר תשמישו למלאכה אסורה בשבת, לא התירה המשנה לתלו למלאכת היתר. מבארת הגמרא, כסבר סובר רב יהודה, דבר כלי שמלאכתו לאיסור אפילו לצורך שימוש בגופו של הכלי למלאכת היתר, אסור לטלטלו, וכל שכן שאסור לטלטלו לצורך מקומו. דהיינו שאינו צריך להשתמש בגופו אלא מטלטלו כדי להשתמש במקום שבו הוא מונח, גם כן אסור. אמר לי רבא, מקשה רבא לרב יהודה, אלא מעתה אם כדבריך שלא התירה המשנה לטלטל אלא כלים המיוחדים למלאכת היתר, קשה. שאומנם את כל הכלים המנויים במשנתנו ניתן להעמיד באופן שיחדום להיתר, אבל הסיפה של המשנה דקטני ששנינו בה ואת הרחת ואת המלגז מותר לטלטל כדי לתת עליו מאכל לקטן, כיצד ניתן להעמידה בכלים המיוחדים למלאכת היתר? הרי רחת ומלגז ממייחד אלה לקטן, וכי מצוי שמייחדים אותם לאכילת קטן? הרי ודאי הכלים הללו מיוחדים למלאכת איסור, ומכל מקום התירה המשנה לתלם לצורך תשמיש היתר. אלא אמר רבא, מכוח הקושייה הזו מבאר רבא את המשנה באופן אחר, כוונת המשנה להתיר טלטול קורנס של נפחים שהוא כלי שמלאכתו לאיסור כדי לפצע בו את האגוזין. והערת הגמרא, כסבר סובר רבא, דבר שמלאכתו לאיסור לצורך שימוש בגופו של הכלי למלאכת היתר מותר לטלטלו. מקשה אביי על דברי רבא. הייתי ואביי לרבא, הקשה אביי לרבא, שנינו בברייתא מדוחה, כלי גדול שקודשים בו שום ומלאכתו לאיסור, כיוון שעיקר מלאכתו לשחיקה והיא מלאכת איסור משום תוכן. אם יש בה שום, מטלטלין אותה בשבת אגב השום, ואם לאו אין מטלטלין אותה. ומסתימת הברייתא שלא חילקה משמע שאפילו לצורך גופה כגון להישב עליה אסור לטלטלה, וכיצד התרת לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור לצורך גופו? אמר לה, אם מתרץ רבא לאביי, המני ברייתא זו כשיטת מי ישנויה, כשיטת רבי נחמיה היא. ושיטתו מובאת בברייתא לקמן, בדף קמ"ו עמוד א', רבי נחמיה אומר, אפילו תרווד ואפילו תלית ואפילו סכין, אין ניטלין אלא לצורך תשמישן. אם כן, שיטת רבי נחמיה היא דאמר, אין כלי ניטל אלא לצורך תשמישו המיוחד לו בלבד ולא לשאר תשמישים. ומה שהתירה הברייתא לטלטל כשיש בה שום, מפני שבאופן זה הוא מטלטלה לצורך תשמישה המיוחד. ואפילו כלי שמלאכתו לאתר, מותר לטלטל רק לצורך תשמישו. ולכן אסרה הברייתא טלטול המדוחה לצורך תשמיש היתר, שהרי אינו תשמישו המיוחד לו. ורבינו תם לאל בתוספות בדף למדווה ועמוד א', דיבור המתחיל, הרבי נחמיה סובר, שרבי נחמיה לא בא לאסור אלא תשמישים שאין רגילות להשתמש בכלי לצורכם. אבל תשמיש שרגילות להשתמש בכלי לצורכו, גם לדעת רבי נחמיה מותר לטלטל את הכלי לצורכו, אף על פי שאינו תשמישו המיוחד של הכלי. אבל אין הלכה כרבי נחמיה אלא כחכמים החולקים עליו ומתירים לטלטל כלי שלא לצורך תשמישו, ולדעתם גם מותר לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור לצורך תשמיש היתר בגופו. מוסיף אביי להקשות על רבא, ATV הקשה אביי לרבא. שנינו במשנה במסכת ביצה בדף י"א עמוד א'. בית שמאי אומרים, אין נוטלין את העלי כמין יד של עץ גדול ועגול שמקים בו על החיטים שבמכתשת, כדי לקצב עליו בשר, כדי לחתוך עליו בשר ביום טוב, לפי שהוא כלי שמלאכתו לאיסור, ובית הלל מתירים משום צורך שמחת יום טוב. ושנינו על כך בברייתא, ושבין בית שמאי ובית הלל, שאם כבר קיצב עליו בשר ושוב אין בו צורך יום טוב, שאסור לטלטלו, שלא יתירו בית הלל, אלא משום צורך שמחת יום טוב. הנה מוכח, שכלי שמלאכתו לאיסור אסור לטלטלו, אפילו לצורך גופו, ולא כדבריך. מספרת הגמרא, סבר לשנוי אילי, חשב רבא לתרץ לאביי, שאף הברייתא הזו אוסרת לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור אפילו לצורך גופו, היא כרבי נחמיה. ואילו הוא רבא סובר כחכמים החולקים על רבי נחמיה ומתירים. אבל כיוון דשמה להא דאמר רב חיננה בר שלמיה משמי דרב, הוא שמע את מה שאמר רב חיננה בר שלמיה משמו של רב, שהכל, גם חכמים שנחלקו על רבי נחמיה ומתירים לטלטל כלי אף שלא לצורך תשמישו, מודים בסיקי, זיירי ומזורי, אלו כלי הצבעים שאסורים בטלטול, ובשם רבו הלוי פירש רש"י שהם כלי האורגים, סיקי הם העמודים שבצידי הנול, מתקן ההריגה שעליהם מונחים ראשי הכובדים, זיער הם הקנים שבחוטי השתי המפרידים בין שני חלקי השתי, שיוכל להעביר ביניהם חוט הערב, ומזור הם כובד העליון והתחתון, שתי הקורות העגולות, שעל העליונה קורא חוטי השתי זה לצד זה, ואחר שהעביר בהם חוט הערב ונעשה הריג, קורחו על התחתונה. אם כן, כיוון ששמר רבא, שאמר רב חיננה בר שלמיה משמו של רב, שגם חכמים שנחלקו על רבי נחמיה ומתירים לטלטל כלי אף שלא לצורך תשמישו, מודים בסיקי זרי ומזורי שאסורים בטלטול, דכיוון דקפיד עליו, שכיוון שהאומן מקפיד עליהם שלא יתלחלכו או יתעקמו, מייחד להו מקום, הוא מקצה להם מקום בידיים שלא לטלטלם, ולכן הם אסורים בטלטול אף לצורך גופם. ולמוקצה הזה קוראים מוקצה מחמת חיסרון כיס, כלומר, מחמת שחושש להפסד ולחיסרון כיס, מקפיד עליו מלהשתמש למלאכה אחרת, ומקצה אותו. אם כן, שוב לא נצרח רבה להעמיד את הברייתות כרבי נחמיה, כי ניתן לומר, אני נמי, גם העילי והמדוחה, מחמת חשיבותה, מייחד להו מקום. ומפני זה, אסורים הם בטלטול. כי יש להם דין של מוקצה, מחמת חיסרון כיס, אבל שאר כלים שמלאכתם לאיסור, מותרים בטלטול לצורך מלאכת היתר שבגופו. לאל נחלקו המוראים במה שהתירה משנתנו טלטול הקורנס לצורך פציעת אגוזים. לדעת רב יהודה, היתר הוא רק בקורנס של אגוזים שמלאכתו ליתר, ולדעת רבה, היתר הוא גם בקורנס של נפחים שמלאכתו לאיסור. מביאה הגמרא דעות שהמשנה עוסקת אפילו בקורנס שמלאכתו לאיסור והאומן מקפיד עליו. איתמר נאמר בבית המדרש רב חייא ברבא אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, קורנס של זהבים של צורפי זהב שנינו במשנתנו שמותר לטלטלו לצורך פציעת אגוזים. ולמרות שדרך בעליו להקפיד קצת שלא להשתמש בו למלאכות אחרות כדי שישאר חלק וראוי לרידוד תסי זהב, מכל מקום אינו מקצה אותו מפני שיכול לתקנו בנקל על ידי שמכה בו על הסדן ומחליקו. רב שמן ברבא אמר, קורנס של בסמים שנינו. במשנה מדובר על קורנס של מוכרי בסמים, העשוי לשחוק בו בסמים. ואף שדרך בעליו להקפיד עליו שלא להשתמש בו למלאכות אחרות, כדי שישאר נקי ולא ימסרו הבסמים ששוחק בו, בכל אופן מותר להשתמש בו, כי הוא לא מקצה אותו. ולדעת שניהם ודאי שמותר להשתמש בקורנס של נפחים שאין מקפידים עליו כלל ואינו מקצה אותו בידיים. ומבארת הגמרא מאן דאמר רב שמן ברבא הסובר שמשנתנו עוסקת בקורנס דה בסמים, ואף שדרך להקפיד עליו כל שכן שיסבור כן בקורנס של זהבים, שאין מקפידים עליו כל כך שהרי ניתן לתקנו בנקל. אבל מאן דאמר רב יוחנן שאמר של זהבים סובר שדווקא בקורנס של זהבים נשנה היתר שבמשנה, מפני שאינו מקפיד עליו כל כך. אבל קורנס דה בסמים קפיד עליו, מקפיד עליו שלא להשתמש בו למלאכות אחרות ומקצה אותו. ועוד הביאה המשנה שפתחה את הפרק, נהל בדף קוף חף בית עמוד בית, שניתן ליטול בשבת את הקוש, אותו פלך שבו טובות הנשים, ואת הקרקר, אצבע על ראש חד המשמש את האורגים, כדי להפריד בין החוטים, כדי לדחוב בו, כלומר, לדחוב אותו בתוך פעירות רכים, כדי לאוכלם, בשבת. דנה הגמרא בדין טלטול מן הצד. טלטול מן הצד ביורו, שמטלטל את חפץ האיסור מצד דבר היתר. כך כותב שולחן ארוך הרב, באור החיים סימן שין י' א' סעיף י' א'. שני דברים, אחד אסור לטלטלו ואחד מותר לטלטלו, והם סמוכים זה לזה או זה בזה או זה על זה, והוא בעניין שלא נעשה היתר בסיס לאיסור, ובזמן שמטלטל אחד מהם יטלטל עמו השני. ובברייתא שלפנינו מובא אופן של טלטול שאינו מטלטל את המוקצה כדרכו, אלא שעל ידי טלטול דבר היתר מטולטל מאליו דבר איסור המונח עליו, וטלטול זה נקרא טלטול מן הצד. ולכן הביאה הגמרא ברייתא זו על דברי המשנה את הקוש ואת הקרקר, מפני שאופן הטלטול בברייתא היא על ידי תחיבת קוש או קרקר. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, פגע תאנה שלא נתבשלה כל צורכה שתמנה בתבן כדי שתתבשל בתוכו, והתבן הוא מוקצה. ומדובר פה בתבן שיקצו אותו לטיט לליבון לבינים, כי תבן שעומד למאכל בהמה או לשכיבה אינו מוקצה. אז תאנה שלא נתבשלה כל צורכה שתמנה בתבן כדי שתתבשל בתוכו, והתבן הוא מוקצה. וכן חררה לחם מאפוי בגיחלים שתמנה בגיחלים. ורשי במסכת עירובין בדף עין זין מפרש שמדובר שתמנה אתמול בגיחלים לאפותה, וכשבא להוציאה בשבת כבר קבעו הגיחלים ואין הנידון אלא משום מוקצה. אבל בשעה שהגיחלים בוערות אסור להוציא את החררה בכל עניין, כיוון שלידי כך הוא מכבה את העליונות ומבהיר את התחתונות. ומבואר במסכת קריטות בדף חף עמוד א' שהמחטא בגיחלים בשבת חייב משום מכבה ומשום מבעיר. וכן חררה לחם מאפוי בגיחלים שתמנה בגיחלים ובד יתלה בשבת, אם מגולה במקצתיו יכול לאחוז באותו מקצת מבלי שיטלטל את המוקצה, מותר לטלטלה, מפני שאין כאן אפילו טלטול מן הצד, לפי שאינו צריך להגביע את התבן, אלא אוחז במקום המגולה שבפגע ומגביעה, והתבן נשמט ונופל מאליו. ואם לאו, אם לא יכול להוציאה מבלי שיטלטל את המוקצה, אסור לטלטלה. ואינו רשאי אפילו לדחוף בפגע ובחררה קוש או קרקר ולהוציאם, מפני שזהו טלטול מן הצד, וסובר תנקמה שטלטול מן הצד אסור. ונשאלת השאלה, מדוע כשהפגה מגולה ניתן למשוך אותה והתבן ייפול מאליו? הרי לכמן בדף קוף מבית עמוד בית נאמר שהמניח מערב שבת דבר מוקצה אבן וכדומה על גבי יתר, נעשה היתר בסיס לדבר האסור, ונעשה הוא עצמו מוקצה כדבר המונח עליו. ואם כן, הרי הפגה ואחרה נעשו מוקצה גמור, כיצד מותר להתלם? תרצים התוסות בדיבור המתחיל פגה, שכאן מדובר שלא הניח התבן והגיחלים על גבי היתר לכל השבת, אלא על מנת להתלם בשבת, ולכך לא נעשה בסיס לדבר האסור. המשיכה הגמרא ואומרת, רבי אלעזר בן תדאי אומר, אף שמחוסות הפגה ואחרה לגמרי תוכבין בקוש או בקרקר, והכוונה לעיצים שראשה מחודד, תוכבים אותם בתוכן ומוציאים אותם, והן מנוערות מהתבן והגיחלים מעליהן, על אף שמגביה ומטלטל על ידי כך את התבן והגיחלים, זה מותר מפני שלדעתו טלטול מן הצד מותר. דנה הגמרא מה ההלכה במחלוקת הזו, אומרת הגמרא אמר רב נחמן, הלכה כרב לזר בן תדאי. מקשה הגמרא לממרא, אם ניתן לומר דסבר רב נחמן, לטלטול מן הצד לא שמי טלטול, זה לא נחשב לטלטול וזה מותר? ואמר רב נחמן, הרי אמר רב נחמן, אי פוגלה. צנון תלושי התמינו בקרקע והתגלה מקצתו לחולצו מהקרקע מלמעלה למטה שרי. מותר, כלומר, אם הצנון מוטמן באופן שחלקו העליון שהוא הרחב למעלה וחלקו התחתון שהוא הצר למטה, וכשחולצו מוציא את חלקו העליון תחילה ואחריו את התחתון, מותר לחולצו מהקרקע בשבת, שכיוון שהתגלה ראשו הרחב, נמצא שכשחולצו אינו מטלטל כלל את האפר שסביבו. אבל לחולצו ממטה למעלה, אסיר, אסור, כלומר, אם החלק הצר מונח למעלה והולך הצנון ומרחיב לצד תחתית הגומה, וכשחולצו מוציא את חלקו התחתון ואחריו את העליון, אסור לחולצו, כיוון שכשיטול את הצנון שחלקו הרחב מכוסה באפר, יזיז אפר, והרי אף כשחולצו ממטה למעלה אינו אוחז את האפר בידו, אלא מזיזו על ידי טלטול מן הצד. ומכל מקום אסר רב נחמן, הנה מוכח שהוא אוסר אפילו טלטול מן הצד. אז איך רב נחמן פסק רב לזר בן תדאי המתיר טלטול מן הצד? תרץ את הגמרא, הדרבי רב נחמן מהאי. חזר בו רב נחמן מדבריו בדין הצנון, ושב והתיר טלטול מן הצד כדעת רב לזר בן תדאי. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל, הדרבי רב נחמן, שמסתבר לגמרא שרב נחמן חזר בו ממה שאסר בצנון, ולא להפך שחזר בו ממה שפסק להתיר כרב לזר בן תדאי, משום שלקמן בדף קוף ממלף עמוד א' נאמר במשנה, לא כמו רב נחמן שאסר. אם כן מסתבר לומר שמחמת הקושייה הזו חזר בו ממה שאסר. ואילו הריטב"א אומר, כיוון שבכל המסכת נוקטת הגמרא בפשיטות שטלטול מן הצד מותר, וגם להלכה כך נפסק, לכן פשוט לגמרא שגם רב נחמן דעתו להתיר וחזר בו ממה שאסר. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שפתחה את הפרק, לאל בדף קוף חף ב' עמוד ב', וכן נוטל בשבת מחת של יד, מחת קטנה היא עשויה לתפירת בגדים כדי ליטול בו את הקוץ שננעץ בגופו. וראית הגמרא, דין טלטול מחת שבורה, שלח לי רבה ברי דרבה לרב יוסף, שלח רבה בנו של רבה לרב יוסף, ילמדנו רבינו. מחת שניטל חררה, החור שלה, שמכניסים בו את החוט, הקוף, בלשוננו. או שניטל הוקצה החוט שלה. מהו, מה דינה לעניין טלטול בשבת? האם עדיין נידונת כלי ומותרת בטלטול לצורך גופו? או שבטל שם כלי ממנה ונעשית מוקצה. אמר לי, השיב לו רב יוסף, תניטוע, שנינו זאת כבר במשנתנו, מחת של יד מותר לתלה, כדי ליטול בה את הקוץ, וכיוון שתשמיש הוצאת הקוץ הוא המתיר את טלטול המחת, וכי מה אכפת לי לקוץ בין מחת נקובה לבין שאינה נקובה? הרי גם כשהמחת אינה נקובה, היא ראויה להוצאת קוץ, ועל כן מותרת היא בטלטול. הייתי והקשה רבה ברי דרבה לרב יוסף, הרי שנינו במשנה במסכת כלים פרק י' ג' משנה ה', מחת שניטל חררה או עוקצה, ניטל הנקב דרכו, משחילים את החוט או החוד שלה, תאורה מתאומת כלים כיוון שפקע ממנה שם כלי בכך. ואם כן גם לגבי שבת היא אינה כלי ויש לו אוסרה בטלטול. תרץ את הגמרא, אמר רבי לרבה ברי דרבה, תומה השבת קרמית, וכי אתה מקשה מדיני תומת כלים על דיני טלטול בשבת, הרי אין הנידונים שווים. מפני שלעניין תומה, בכדי שכלי יקבל תומה, כלי מעשה בעינן, אנחנו צריכים כלי שהמעשה הראשון שהיה בו עדיין קיים, ולא שנשבר ויחדול לתשמיש אחר. וכשניטל חור המחת או חודה, שוב אינה ראויה למלאכה שהייתה בה בתחילה ואינה מקבלת תומה. וללא עניין שבת, בכדי להתיר דבר בטלטול מדד חזי בעינן, אנחנו צריכים רק שיהיה דבר ראוי לתשמיש, ואף אם אינו תשמישו הראשון, והנמי, גם המחת הזו שניטל חורה או חודה, חזיה למשקלה בקוץ, עדיין ראויה ליטול בקוץ. ורבה חולק על הבעיה, אמר רבה, מנדה כמוטיב, שפיר כמוטיב. מי שיקשה על רב יוסף שהתיר טלטול מחת שניטל חורה או חודה, דהיינו רבה ברי דרבה, שפיר כמוטיב יפה הקשה, מפני שממה של עניין תומה, המחת הזו לב מנה, היא לא כלי. מכך יש לנו ללמוד של עניין שבת נעמי, לב מנה הוא. גם כן אינה נחשבת לכלי ואסור לטלטלה, שאין לחלק בין תומה לשבת. מקשה הגמרא על רבה שישבה שבת לתומה. מייטי ויקשו בני הישיבה על דברי רבה שנינו בברייתא. מחת בין אם היא נקובה ובין שאינה נקובה, מותר לטלטלה בשבת. ולא אמרו שנקובה נחשבת כלי יותר מאשר אינה נקובה, אלא לעניין תומה בלבד. הבינה הגמרא שכוונת הברייתא אינה נקובה, למחת שניטל החור שלה. ולגבי תומה, בטל ממנה שם כלי, ואילו לגבי שבת, אף באינה נקובה מותרת בטלטול. והרי זה כדברי רב יוסף ואביי, ולא כדברי רבה, שישבה דיני שבת לדיני תומה. תרצת הגמרא תרגם אביי עליבא דרבה, העמיד וביאר אביי דברי הברייתא לדעת רבה, כלומר שאביי עצמו סובר כדעת רבו רב יוסף שאין ללמוד שבת מתומה כמו שמובא להיל, אבל כאן הוא מתרץ את הברייתא לשיטת רבה שכן משווה בין דיני תומה לשבת. כמו שאנחנו מוצאים פעמים רבות שהמקשה עוזר למוקשה לתרץ את הקושייה. אם כן, תרץ אביי את הברייתא לשיטת רבה, בגולמי עסקינן, הברייתא עוסקת בגולמי מחטים שעומדות להינקב. לאומן יש חוט ברזל והוא חותך ממנו חתיכות באורך מחט, ומחדד את צידה האחד ונוקב בצידה השני. וכאן מדובר שנקצצה מן החוט ועומדת להינקב. ואם כן, נקובה נגמרה מלאכתה, ואינה נקובה לא נגמרה מלאכתה, ולכן חילקה הברייתא בין שבת לתומה. לעניין תומה, מחט שאינה נקובה אינה נחשבת כלי, שאינה בכלל כלי מעשה האמור בתורה, שמשמעו שנגמר כל מעשהו. אבל לעניין טלטול בשבת, גם מחת שאינה נקובה מותרת בטלטול. זאת מפני, זימנין דמים לחליו ומשב אליו מנה. פעמים אדם נמלח עליהם שלא לנוקבן, ועושה אותם כלי כמות שהן לנטילת קוץ. כלומר, קובע בדעתו להשתמש בכמות שהיא. ולעניין טלטול בשבת, די בכך להיחשב כלי. שמחת שעדיין לא נקבה, פעמים שאדם מייחד אותה להוצאת קוץ, כי הוא חושב בליבו, שכשירצה לתפור בה ינקוונה, ועד שינקוונה מייחדה לקוץ. כך מסביר הרן. אבל איך, אבל איכן, דהייתה המחת עשויה כבר כתיקונה וניטל חוררה או עוקצה, נשבר החוד שלה או המקום של הנקב, דרך אדם לזורקה לבין הגירותאות, שברי מתחות, ומפני זה בטל ממנה שם כלי לגמרי ואסורה בטלטול וכדברי רבה. ואין לומר שפעמים נמלח עליה ומייחדה לנטילת קוץ, מפני שרק במחת שלימה שראויה להינקב ולעשותה ראויה לתפירה, פעמים משאה אותה בינתיים לצורך נטילת קוץ. אבל מחת שבורה שהיא פחותה מאורך מחת, ואי אפשר לעשותה ראויה לתפירה, אין הדרך להשותה לשם נטילת קוץ ואין עליה צורת כלי כלל. רבי נוחננאל מבאר שהמילה גירותאות היא בלשון יוון ופירושה שיש לה תגר כלי המוכן להטיל בתוכו כלי נחושת או כלי ברזל שבורים שמזדמנים לו לקנותם, ומקפצם שם כדי להתיחם ולעשות מהם כלים חדשים. ושברי כלים אלו הם הגרוטאות. הביאה הגמרא מחלוקת השייכת לדין הוצאת קוץ בשבת. עשו וינוקה להחליק ביד סדר איברי התינוק, שכשתינוק נולד מתפרקים איברה ויש ליישבם על מקומם, רב נחמן אסר מפני שדומה למתקן ורב ששת שרי. אתיר. כל תיקון אסור בין מתקן כלי בין מתקן אדם. איסורו משום מכה בפטיש, אומר המנחת חינוך. מביא רב נחמן מקור לדבריו, אמר רב נחמן מנה מנהלה, מכאן למדתי את הדבר הזה שאמרתי שיש איסור בתיקון גוף האדם. דתנן, שנינו במשנה לקמן בדף קוף ממזיין עמוד א', אין עושין הפיקטיביזין, אין שותים משקים הגורמים הקעת המאכל. ורשי אומר שזה נוטריקון של הפיק תפייזין, כלומר מוציא ומקיא את יותרת המזון, רשי במסכת סוכה בדף מ' עמוד ב'. לא שותים את המשקה הזה שגורם להקעת המאכל בשבת, ומדובר באופן שאינו עושה זאת לרפואה, אלא להריק מאב שיוכל לאכול ולשתות הרבה. וכיוון שאינו עושה זאת לרפואה, אין לו אוסרו משום גזירת שחיקת סממנים. מכל מקום אסור מפני שמתקן בזה את הגוף, ומוכח שיש איסור בתיקון גוף האדם בשבת, והוא הדין לתיקון וסידור איברי התינוק. נוכח הגמרא את הראיה, מה רב ששת ישיב על כך, ורב ששת אומר שאין להוכיח משם לאסור תיקון הגוף, משום דעתם שם, והפיקטיביזין, לאו אורחי, אין דרכו של אדם בכך, ולכן נידון הדבר כתיקון הגוף ואסור, אבל אחר כאן בסידור איברי התינוק, אורחי, דרכו בכך הוא, והרי זה כמאכילו וכמשקהו, ואינו נידון כתיקון הגוף. כלומר, מעשה לצורך בריאות היוצא מהדרך הטבעי והרגיל של האדם, קרוי תיקון הגוף. אבל אכילה ושתייה אינה נחשבת תיקון הגוף, אלא כן צורת קיומו וחיותו של האדם. כמו כן, סידור איברי התינוק, כיוון שהדרך לעשות כן בכל התינוקות, הרי הוא חלק מהטיפול הטבעי והרגיל בתינוק, ואינו נחשב תיקון הגוף. אמר רב ששת מנה המנהלה, מאיכן אני למדתי את הדבר הזה שאמרתי שאין איסור בסידור איברי התינוק? דתנן, שנינו במשנתנו להיל, בדף קוף חף בית עמוד בית, מחת של יד מותר לתלה בשבת כדי ליטול בה את הקוץ. הרי שמותר להוציא קוץ בשבת ומוכח שלא אסרו חכמים תיקון הגוף, במקום שאין בו משום רפואה. והוא הדין לסידור העברי התינוק. ורב נחמן, מה הוא ישיב על הראיה הזו? אין להוכיח משם להתיר תיקון הגוף. הטעם שם בקוץ, פקיד. אין הקוץ מחובר אל הגוף, אלא רק מונח ומופקד בו. ואין בדחיפתו, בבשר, קלקול בגוף עצמו. ולכן אין נטילתו נחשבת תיקון לגוף. אבל אחר בסידור העברי התינוק, לא פקיד, העברים אינם מונחים בלבד בגוף, אלא הם חלק ממנו. ובסידורם הרי הוא מתקן את הגוף, ואסור משום שזה דומה למלאכה. וחי את מוריי ורבותיי, וחי את החי וראי, הגענו למשנה הראשונה מתוך שתי המשניות המצויות בדף קוף חף ג' עמוד ב'. המשנה מבארת היתר טלטול קנה של זיתים, והמשנה מחדשת שאינו כשאר קנים שמצינו לקמן בדף קוף מ', שאסורים בטלטול. ואגב כך מבארת בתחילה חילוק שיש בו לעניין תומה. אומרת המשנה הראשונה בדף קוף חף ג' עמוד ב', קנה של זיתים, קנה המשמש להיפוך הזיתים הצבורים במעתן, מעתן הוא מין כלי, שלאחר מסיקת הזיתים צוברים אותם שם, בכלי הזה ששמו מעתן, כדי שיתחממו ויתבשל, ויתאסף שמנם בתוכם, ויהיה השמן נוח לצאת מהזיתים בבית הבד. אז הסקנה של זיתים קנה המשמש להפוך את הזיתים הצבורים במעתן, כדי לבדוק אם הם כבר בשלים וראויים לסחיטת השמן בבית הבד. אם יש קשר, כאין פקק בתוך חללו סמוך לראשו, כאין פקק שיש בקנה שעושים ממנו קולמוס, מקבל תומה. שהרי כלי הוא מפני שעב בראשו קצת, ואם לאו, אם אין לו קשר, אין מקבל תומה שאינו דומה לכלי. והגמרא תבאר מה הקשר מחשיבו לכלי. אבל עניין שבת אומרת המשנה, בין כך ובין כך, בין אם יש קשר בראשו ובין אין קשר בראשו, ניטל בשבת שהרי עומדו לתשמיש להפיכת הזיתים ושם כלי עליו. כי ליתר טלטול בשבת, כל שמיוחד לתשמיש כגון קנה זה, אינו מוקצה ומותר בטלטול. זוהי המשנה הראשונה שלנו בדף קוף חף ג' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא הקצרה שאחרי המשנה. ורר את הגמרא את טעם דין המשנה לעניין תומה ומקשה. עמי, מדוע כשיש קשר בראש הקנה הוא מקבל תומה? הרי אף שקשר זה עושה הוא כלי, מכל מקום הוא בכלל פשוטי כלי עץ הוא. כלי מעץ שאין לו בית קיבול, ופשוטי כלי עץ אינם מקבלים תומה. ואפילו אם הקנה חלול ונוצר בו בית קיבול בתוך חללו על ידי הקשר שסותמו מבפנים, מכל מקום הרי חללו אינו עומד לקבל בו כלום, ועדיין דינו כפשוטי כלי עץ. ואגב שנזכר דין פשוטי כלי עץ, מסיימת הגמרא ומבארת מה היא טעמה, מה הטעם שפשוטי כלי עץ אינם מקבלים תומה, מפני שלקבלת תומה בכלי עץ, דומיה דסק בעינן. צריך שיהיה דומה לסק שיש לו בית קיבול, לפי שהקיש הכתוב ישווה הכתוב כלי עץ לסק לעניין תומה. שנאמר בספר ויקרא פרק י' פסוק למד ב', וכל אשר ייפול עליו מהם במותם יטמא, מכל כלי עץ או בגד או אור או סק. מכל מקום קשה, מדוע קנה של זיתים שיש בראשו קשר מקבל תומה? תרץ את הגמרא תנא שנו בברייתא משמי דרבי נחמיה. בשעה שמהפך בזיתים על ידי הקנה שיש בראשו קשר, הופכו באופן שקצה הקנה שיפך בזיתים יהיה מול עיניו ורואה בו בחלל שבראשו, שעל ידי הקשר שבראשו הפוקק אותו משתייר בחלל שבראשו מהשמן הזב מן הזיתים, ובודק במראה השמן אם הזיתים כבר בשלים וראויים לסחיטת שמנם. נמצא שיש לקנה הזה בית קיבול המשמש לקבלה, ולכן הוא מקבל תומה. אבל קנה שאין קשר בראשו, לא ניתן לבדוק בו את השמן, שהרי כולו חלל ואין לו בית קיבול. ואם הופכו המשקה יוצא וזב על בגדיו ועל ידיו, והרי הוא פשוטי כלי עץ ואינו מקבל תומה. אבל עניין שבת, בין שיש קשר בראשו ובין שאין קשר בראשו, הרי כלי תשמיש הוא שמשתמש בו להפוך את הזיתים, ומותר בטלטול. שואל הרן, פה המשנה מחלקת בין שבת לתומה, ואילו רבה לאל בדף קוף חף ג' עמוד א' אמר שאם לעניין תומה הדבר לא נחשב לכלי, גם לעניין שבת הוא לא כלי. הוא כן משווה שבת לתומה. תראה צרן שרק לגבי כלי שנשבר, ישווה רבה. שכשבטל ממנו שם כלי לתומה, בטל ממנו גם לטלטול בשבת. אבל בכלי שמעיקרו יש חילוק בין שבת לתומה, שגם דבר שאינו כלי לעניין תומה, יש שהוא נחשב כלי לעניין שבת. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראי, הגענו למשנה השנייה בדף קוף חף ג' עמוד ב'. המשנה מביאה איסור טלטול בכלים שמקפיד עליהם. אומרת המשנה השנייה בדף קוף חף ג' עמוד ב', רבי יוסי אומר, כל הכלים ניטלים בשבת, ואפילו כלים שמלאכתם לאיסור, חוץ מן המסר הגדול, מסור גדול שחותכים בו קורות ויתת של מחרישה. כלי גדול העשוי כסכין שעל ידו עושים התלם. הוא החלק שבתחתית המחרישה נדחף בקרקע. מפני שכלים אלו מקפיד עליהם מחשש שיפגמו ומייחד להם מקום שאינם ראויים למלאכה אחרת. ובגמרא הוא נקרא לקמן בדף קוף נון זין עמוד א' מוקצה מחמת חיסרון כיס. זוהי המשנה השנייה שלנו בדף קוף חף ג' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחריה המשנה. מביאה הגמרא דוגמאות נוספות לכלים שמקפיד עליהם. אמר רב נחמן, אי אוכלה דקצרי, כלי נחושת של כובסים, מנוקב כנפה, שמזלפים בו מים על הבגדים. אוכלה זה שם של כלי וקצרי, תרגומו כובסים. כיתת של מחרישה דמיה, הוא דומה ליתת של מחרישה שהוזכר במשנה לאיסור, ואסור לטלטלו. אמר רבי, חרבה דאושחפי, סכין של רצענים, של סנדלרים, עושי מנעלים וסנדלים העוסקים בחיתוך אורות, וסכין עד השקפתה, סכין של איטליז, שהקצבים מקצבים בו בשר, ויש מפרשים סכין המיוחד לשחיטה, ומקפיד עליו שלא ייפגם וייפסל, כך תוסות בדיבור המתחיל, וסכינה, וחצינה דנגרי, גרזן של נגרים, כיתת של מחרשה דמי, ליתת של מחרשה הם דומים ואסור לטלטלם, מפני שהם עלולים להיפגם ולהתקלקל, ובעלי מקצה אותם בידיים, שלא להשתמש בהם בשבת. מביאה הגמרא ברייתא מבארת סדר השתלשלות גזירת טלטול כלים. תנו רבנן. שנו חכמים בברייתא המופיעה בתוספתא, בראשונה, בתחילה, בימי נחמיה בן חחליה בבית שני, שהיו עם מקהילים באיסורי שבת וגזרו חכמים להחמיר ולאסור טלטול כל הכלים כדי לגודרם באיסורי שבת. היו אומרים שלושה כלים בלבד ניטלים בשבת והילו הם מקצוע של דבילה, הזמן לחיתוך גוש תיינים יבישות. וזוהמה ליסטרן של כדירה, כף גדולה שמסלקים בזוהמת התבשיל שבכדירה לצדדים, וסכין קטנה שעל גבי שולחן שבה חותכים לחם ובשר ואוכלים. אז משום שבשלושה אלו משתמשים תדיר, הם כן ניטלים בשבת. ואומר הרן, ודאי שגם כוסות, קערות וצלוחיות לא נאסרו בטלטול, אבל התנה השמיענו יותר בשלושה אלו, שאף שאין דרך תשמישם להיות בסיס למיני מאכל ושאר דברי יותר, מכל מקום מותרים בטלטול. לאחר מכן, כשראו חכמים שחזרו העם להיזהר קצת באיסורי שבת, התירו מקצת הגזירה. ולמרות שאין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חברו, אלא אם כן גדול ממנו בחוכמה ובמניין, כותב הריטב"א שמתחילה העמידו גזירתם רק עד שיבוא בית דין אחריהם, שיתיר את הגזירה כשיראה שאין הדור פרוץ כל כך. ואילו תוספות במסכת בבא קמא דף צדיד עמוד ב', דיבור המתחיל בימי נחמיה, כותבים בשם רבינו תם שכיוון שנאמר בברייתא, בימי נחמיה בן חחליה נשנית משנה זו, הכוונה היא שהתקנה נתקנה לדורו בלבד ולא לדורות שלפניו ושלאחריו. וכשנזהרו העם יותר, חזרו חכמים והתירו היתר נוסף. וכשנזהרו יותר, חזרו והתירו היתר נוסף. ושוב חזרו והתירו היתר כולל עד שאמרו כל הכלים ניטלים בשבת, חוץ מן מסר הגדול ויתת של מחרשה. בררת הגמרא מה יתירו וחזרו והתירו וחזרו והתירו? מה היתר שהתירו בכל פעם? בשבעה הגמרא אמר רבי, בהתר הראשון התירו דבר, התירו כלי שמלאכתו בחול להתר, לדבר המותר לעשותו בשבת, שיהיה מותר לטלטלו בשבת לצורך שימוש בגופו של הכלי, אך לא התירו לצורך שימוש במקום שהכלי מונח. רבי סובר כי שיטת רבא רבו לקמן בדף קוף חבדה לתמוד א', שצורך מקומו נקרא שלא לצורך, ולכך אף שהתירו באותה שעה לצורך גופו, אבל לצורך מקומו לא התירו, כך אומר הריטב"א. וחזרו והתירו לטלטל דבר שמלאכתו להתר, אף לצורך מקומו כדי להשתמש במקום שהכלי מונח עליו. וחזרו והתירו לטלטל אפילו דבר שמלאכתו לאיסור שהוא צריך לו בשבת למלאכת היתר. כפי ששנינו במשנה הקודמת לעיל בדף קוף חב ב' עמוד ב', שמותר לטלטל קורנס לצורך גופו, ולדעת רב יהודה מדובר בקורנס של אגוזים שמלאכתו להיתר, אבל לדעת רבא מדובר בקורנס של נפחים שמלאכתו לאיסור, מכל מקום מותר לטלטלו לצורך גופו. אמנם כלי זה רק לצורך שימוש בגופו אין, כן, התירו לטלטלו, אבל לצורך מקומו לא התירו. ואף אחר היתרים אלו עדיין החמירו ואמרו שכלי הניטל בידו אחת אין, כן, מותר לטלטלו, אבל כלי גדול שמפני כובדו אינו ניטל אלא בשתי ידיו, לא הותר לטלטלו. עד שאמרו לבסוף כל הכלים הללו שאמרנו שהותרו בטלטול ניטלין בשבת ואפילו הניטלין בשתי ידיים. חוץ ממסר הגדול ויתת של מחרשה שאסורים בטלטול בין לצורך גופו, בין לצורך מקומו. ונמצא שאף לבסוף לא התירו טלטול כלי שמלאכתו לאיסור לצורך מקומו. מקשה רב על אביי, אמר לרב על אביי, מכדי מכיוון שהתירו קטני, שנינו בביתה ביתר הראשון. שהתירו טלטול לצורך השבת, אם כן, מה לי אם הטלטול הוא לצורך גופו ומה לי אם הוא לצורך מקומו? הרי אף צורך מקומו הוא צורך שבת כצורך גופו, וודאי שאף הוא היה בכלל היתר זה, וכיצד אמרת שהיתר הראשון היה רק לצורך גופו ולא לצורך מקומו? והריטב"א מדגיש שקושיית רבה היא לא מהלשון של התירו, אלא מסברה. מכוח הקושייה הזו מבאר רבה את היתרים שבברייתא באופן אחר, אלא אמר רבה. כך מתפרשת הברייתא בתחילה התירו לטלטל דבר שמלאכתו להיתר, בין לצורך גופו ובין לצורך מקומו. וחזרו והתירו לטלטל כלי שמלאכתו להיתר מחמה לצל, שזהו צורך הכלי, כי אם יישאר במקומו ינזק מן החמה. ולמרות שעכשיו אין בטלטולו צורך לתשמיש האדם, והוא הדין כלשהו צורך לכלי שלא ינזק, כגון שמטלטלו ממקום שעלול להיגנב למקום שמור, כמבואר בגמרא לקמן בדף קכ"ד עמוד ב'. וחזרו והתירו אפילו דבר שמלאכתו לאיסור. אמנם כלי זה רק לצורך גופו ולצורך מקומו אין. זה הותר הטלטול, אבל מחמה לצל לא הותר, ועדיין היה הדין שגם באופנים המותרים כלי הניטל באדם אחד אין, כן הותר טלטולו, אבל טלטול כלי גדול שמפני כובדו אינו ניטל אלא בשני בני אדם, לא הותר, עד שאמרו לבסוף כל הכלים ניטלים בשבת, אפילו הכלים הגדולים הניטלים בשני בני אדם. ומכל מקום ההיתר הוא רק כפי שהתבהר, כלי שמלאכתו להיתר אפילו מחמה לצל, ושמלאכתו לאיסור רק לצורך גופו או מקומו. וההיתר של הטלטול כלים הניטלים בשני בני אדם הוזכר רק בדברי רבא, ובדברי אביי לא הוזכר, רק היתר טלטול כלים הניטלים בשתי ידיים. ונחלקו הראשונים בזה, הרשב"א והריטב"א פרשו שכן חולקים אביי ורבא בכך, שלדעת רבא מותר לטלטל גם כלים הניטלים בשני בני אדם, ואילו אביי לא התיר אלא כשניטלים באדם אחד בשתי ידיו. וסברת המחלוקת, לדעת אביי, כיוון שניתן להעמיד את ההיתר האחרון בכלים הניטלים בשתי ידיים, שוב אי אפשר לפרש שהברייתא נקטה כאן חידוש גדול יותר והתירה אפילו הניטלים בשני בני אדם. כי תפסת מועט תפסת. ואילו רבא סובר שכיוון שנקטה הברייתא לשון של ריבוי כל הכלים, ודאי משמע שבא להתיר לטלטל אפילו כלים הניטלים בשני בני אדם. אבל הרואה כתב שאין חילוק בין כלי הניטל בשתי ידיים לכלי הניטל בשני בני אדם, והבאי מודה לרבא. ומה שמוסיף רבא אפילו בשני בני אדם, זה משום שהוא הוסיף היתר ברישא יותר ממה שהתיר אביי, לכן הוסיף גם היתר בסיפא. מקשה אביי לרבא שהתיר טלטול כלי שמלאכתו לאיסור לצורך מקומו. הייתי ואביי לרבא שנינו בברייתא מדוחה כלי גדול שקודשים בו שום ומלאכתו לאיסור. אם יש בשום מטלטלים אותה בשבת, אגב השום. ואם לאו אין מטלטלים אותה, הרי שאסרה הברייתא טלטול כלי שמלאכתו לאיסור. אומר אביי לדברה התפרש האיסור בטלטול לצורך מקומו, אבל לדבריך הרי מותר לטלטל לצורך מקומו, אז מדוע אסרה זאת הברייתא? תרץ רבא אחא במאי עסקינן כאן בברייתא לגבי מדוחה במאה מדובר בטלטול מחמה לצל שהוא הטלטול שאסרה הברייתא. והרי גם לשיטתי אני רבא אסור לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור מחמה לצל. מוסיף אביי להקשות על רבא איתי והקשה אביי לרבא שנינו בברייתא לגבי מחלוקת בית שמאי ובית הלל במשנה במסכת ביצה בדף י"א עמוד א', האם מותר לטלטל עילי ביום טוב לקצב עליו בשר? עילי הוא דף עץ עבה שקודשים בו חיטים וקטישה זו מלאכת איסורי. ונחלקו בית שמאי ובית הלל אם מותר לתלו ביום טוב כדי לקצב עליו בשר שמלאכת היתר ביום טוב. בית שמאי אוסרים, בית הלל מתירים. נאמר שם ושווים בית שמאי ובית הלל שאם כבר קיצב עליו בשר ושוב אין בו צורך יום טוב שאסור לטלטלו, ומוכח שכלי שמלאכתו לאיסור אסור לטלטלו לצורך מקומו ולא כדבריך רבא. תרץ רבא החנמי, גם כאן בברייתא הזו כוונתה לאסור טלטול מחמה לצל שאסור גם לשיטתי רבא, אבל לצורך מקומו מותר. ואף שהתר הטלטול הנידון במשנה במסכת ביצה הוא לקצב עליו בשר שהוא צורך שמחת יום טוב, ומשמע לכאורה מזה שלצורך גופו שאינו צורך שמחת יום טוב גם בית הלל לא התירו. כותבים התוסות בדיבור המתחיל, הכנה ממחמה לצל, שלא נקטה המשנה את האופן הזה אלא להשמיע כוחם של בית שמאי, שאף לצורך שמחת יום טוב לא יתירו, אבל לבית הלל מותר גם שלא לצורך הזה. שווה הגמרא לעסוק בדברי הברייתא שהובא לאל שבראשונה היו כל הכלים אסורים בטלטול. אמר רבי חנינא מה ששנינו שבתחילה היו כל הכלים אסורים בטלטול, בימי נחמיה בן חחליה נשנית משנה זו שבני דורו היו מכלים באיסור שבת. נחמיה עלה מגלות בבל בתקופתו של עזרא וכתב את ספר נחמיה. אומרת הגמרא דכתיב נאמר לגבי נחמיה לאחר שעלה מהגולה הוא צריך לשוב לבבל לעמוד לפני המלך, כשחזר לירושלים אמר בימים ההם מה ראיתי ביהודה דורכים גיטות בשבת ומביאים הערימות ועומסים על החמורים ואף יין ענבים ותאנים וכל מסע ומביאים ירושלים ביום השבת, ולכן הוצרכו לגודרם בגזירה הזו. ממשיכה הגמרא לעסוק בגזירת כלים. אמר רבי אלעזר המשניות והברייתא השנויות בדיני קנין ומקלות גלוסטרה ומדוחה, כולן קודם התרת כלים נשנו, לפני שחכמים התירו לטלטל את כל הכלים לצורך גופם. אבל אחר שהתירו, אף הם מותרים. כלומר, שלושת המשניות של קנין, מקלות וגלוסטרה והברייתא של מדוחה נשנו קודם היתר השלישי. ומבארת הגמרא את דבריו, משנת קנין מהי? דתנן שנינו בעניין סידור מערכת לחם הפנים על השולחן במקדש מדי שבת בשבתו. כאמור בספר שמות פרק חפי, פסוקים חפתת ולמד, בכל שבת מביאים 12 חלות ומסדרים אותם על השולחן שעל ההיכל בשתי מערכות, שש בכל מערכת זו על גב זו. בין כל חלה וחלה היו מניחים קנים, כדי שיכנס ביניהם אוויר ולא יתפשו. בנוסף לזה מניחים שני בזיחי לבונה ליד המערכות, ובכל שבת מקטירים את בזיחי הלבונה של השבת הקודמת, וכהנים אוכלים את הלחמים הקודמים. אז נאמר במסכת מנחות בדף צדיו עמוד א', לא סידור הקנין שהיו נותנים במערכה של לחם הפנים בין חלה לחלה ולא נטילתם של הקנים מבין החלות הישנות שמסלקים בשבת דוחה את השבת, אלא כבר מערב שבת היה נוטל את הקנים מבין החלות הישנות ובשבת מסלק חלות האלו ומניח את החדשות בלא קנים ביניהם, ורק במוצאי שבת היה נותן ביניהם את הקנים. והרי קנים אילו מלאכתם להיתר, וכבר בהיתר הראשון הותר טלטולם לצורך גופם, ואם כן, אין בטלטולם איסור שבת, אלא על כוחך שמשנה זו נשנתה קודם ההיתר. ולמרות שלא נוהג איסור שבות במקדש, איסור מדרבנן במקדש, כאמור במסכת פסחים דף סמכי, מכל מקום לא כל השבותים שווים. יש שבות שהוא נוהג במקדש, ומצינו שכשראו צורך לכך גזרו גם במקדש, כך גם בגזירה הזו. על ידי שנפרצו עם לזלזל הרבה בעניין הוצאה בשבת, החמירו חכמים בגזירתם לגזור על הטלטול גם במקדש. כך תוספות בדיבור המתחיל או סידור קנים. ממשיכה הגמרא ומבארת, המשנה של מקלות מעיד אתנן שענינו בעניין הפשטת קורבן הפסח, מסכת פסחים דף סמך דלת עמוד א', מקלות דקין חלקין היו שם בעזרה, בערב פסח שחל בחול, ומניחו את המקל על כתיפו ועל כתף חברו, ותולה עליו את קורבן הפסח, וכך מפשיט את אורו. אמר רבי אלעזר, ויש גורסים רבי אלעזר אומר, 14 בניסן שחל להיות בשבת אינו משתמש במקל לפי שאסור לטלטלו, ואף על גב שאין שבות במקדש, סובר הבלזר שאויל ואפשר להפשיט בלו המקלות, החמירו בשבות זו גם במקדש, כך אומר התוספות יום טוב. אם כן, הבלזר אומר 14 בניסן, שזה יום ששוחטים את קורבן הפסח ואוכל להיות בשבת, הוא לא משתמש במקל לפי שאסור לטלטלו, אלא מניח ידו על כתף חברו ויד חברו מונחת על כתיפו ותולה את הקורבן על ידיהם ומפשיט בידו השנייה. והרי המקלות הם כלים שמלאכתם להיתרם. ומדוע אסר הבלזר לטלטלם? על כוחך שגם משנה זו נשנתה קודם ההיתר. ממשיכה הגמרא ומבארת, משנת גלוסטרה, מעיד אתנן, נאמר במסכת כלים פרק י"א משנה ד', נגר יתד המשמש לנעילת דלת שיש בראשו בקצהו העליון גלוסטרה, עובי כעין כדור, רבי יהושע אומר אסור לקחתו ולטלטלו טלטול גמור אלא שומטה בדרך גרירה מן הפתח הזה ותולה בחברו בדלת אחרת בשבת שאינו אלא טלטול מן הצד המותר בשבת. רבי טרפון אומר הרי הוא ככל הכלים הוא מטלטל ומותר בטלטול בחצר ולכך מותר להעבירו מדלת לדלת דרך החצר והרי הנגר הזה מלאכתו להיתר וכשמטלטלו לתלות בדלת ולנועלה בו זה טלטול לצורך גופו, וכבר בהיתר הראשון הותר הטלטול הזה, ומדוע התיר רבי יהושע רק טלטול מן הצד ולא טלטול גמור, אלא על כוחך שגם משנה זו נשנתה קודם ההיתר. ממשיכה הגמרא ומבארת, לגבי מדוחה, מהי? הדה אמרן, זוהי הברייתא שאמרנו לעיל, בדף קכ"ג עמוד ב' שאסרה טלטול מדוחה לתשמיש היתר, כגון להישב עליה, אף שהיא כלי שמלאכתו לאיסור שמותר לטלטלו לצורך גופו. גם הברייתא הזו נשנתה קודם ההיתר, וכשהותרו הכלים, הותר גם טלטול המדוחה. אבל רבא דוחה דברי רב לזר, אמר רבא ממאי, מניין לך שלא נשנו אלו לאיסור רק קודם התרת כלים? דילמה לעולם אי מלאך, בשמה באמת אומר לך שלאחר התרת כלים נשנו. ואף על פי כן אסרו טלטולם, ומבאר רבא את הטעם שאסרו טלטול כלים אלו גם אחר התרת שאר הכלים. הטעם שאסרו טלטול הקנים, שהרי קנים טעם המאי, מה הטעם שהניחום בשולחן שבמקדש? משומי הפושי, כדי שיכנס אוויר בין החלות של לחם הפנים ולא יתפשו. ואם כן, אין מניעה ליטול את הקנים מבין החלות הישנות כבר בערב שבת, ולהניחם שוב לחלות החדשות רק במוצאי שבת. שהרי באי פורטה בזמן מועט זה לא מאפש, הלחם אינו מתאפש. מבוקר השבת עד למוצאי שבת, גם בלי הקנים, גם כשהלחמים יעמדו אחד על השני, הם לא יתאפשו. ונמצא שאין צורך בטלטול הקנים בשבת עצמה, ולכן אין טלטולם דוחה את השבת. הטעם שאסרו טלטול המקלות, גם אם נעמיד זאת לאחר התרת הכלים, מפני שכשצריך להפשיט אור הקורבן אפשר לעשות אותו, כמו שאמר רבי אלעזר, להניח את היד על הכתף של חברו ולהפשיט, ונמצא שאין צורך כל כך במקלות לצורך ההפשטה, ולכן לא יתירו לטלטלם בשבת. ומה שעשה רבי יהושע טלטול נגר שבראשו גלוסטרה, גם אם נעמיד משנה זו לאחר התרת כלים, יש לפרשה כדי רבי ינאי, דאמר רבי ינאי בחצר שאינה מעורבת עסקינן. אנחנו עוסקים במשנה הזו, כלומר, כאשר פתוחים כמה בתים אל חצר אחת, אסרו חכמים להוציא כלים מהבתים אל החצר, אלא אם כן ערבו כל הבתים זה עם זה, ונכון שגם בחצר שאינה מעורבת, רק ההוצאה מהבתים אל החצר נאסרה, אבל הכלים שהיו בתוך החצר בכניסת השבת מותר לטלטלם בתוכה. והמשנה לגבי גלוסטרה עוסקת בנגר המונח בכניסת שבת בתוך חלל המשקוף של אחד מבתי החצר שאינה מעורבת. אם כן סברת המחלוקת שבמשנה היא כך, רבי יהושע סבר תוך הפתח החלל שתחת המשקוף, שנטל את הנגר משם כלפנים דמי, כלפנים הבית הוא נחשב. וכשמטלטל נגר זה מדלת אחת לדלת השנייה דרך החצר, כמטלטל מנה דבתים בחצר, מטלטל הוא כלי ששבת באחד מהבתים בחצר, ואסור לעשות כן. רבי טרפון סבר, תוך הפתח כלחוץ דמי, ונמצא שהכלי שבחלל הפתח דינו כמונח בחצר, וכשמעביר הנגר מדלת אחת לחברתה, נמצא מנה דחצר, כלי ששבת בחצר, בחצר כמטלטל, מטלטלו בחצר, ואין בכך איסור. ומה שנאמר הרי הוא ככל הכלים, לפי דברי רבי טרפון, הרי הוא ככל הכלים ששפטו בשבת בחצר, שמטלטלים אותם בחצר, ונמצא שכל צד האיסור בטלטול הנגר הוא מצד טלטול בחצר שאינה מעורבת, אבל מצד מוקצה אין כלל איסור, לפי שמשנה זו נשנתה אחר אתרת כלים. וטעם הברייתא אוסרת לטלטל מדוכה לתשמיש היתר, גם אם נעמיד את זה לאחר אתרת כלים, זה כדעת רבי נחמיה לקמן בדף קוף ממבב עמוד א', שהוא סובר שאסור לטלטל כלי שלא לצורך תשמישו המיוחד, והרי תשמישו המיוחד הוא לאיסור, ומטלטלו לתשמיש היתר אינו תשמישו המיוחד. מוריי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף קוף חף ג' במסכת שבת עם הצגת שש שאלות לשינון, לסיכום ולחזרה, אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע מותר לטלטל קורנס של זהבים? שאלה שנייה לאביי, מדוע יש חילוק בין תומה לשבת לעניין מחט שניטל מקום הנקף שלה? שאלה שלישית, האם מותר לסדר את איבריו של תינוק בשבת ומדוע? שאלה רביעית, מהו דין סכין של רצענים לעניין טלטול בשבת? שאלה חמישית, לרב, על איזה צורך אסור לטלטל דבר שמלאכתו לאיסור? והשאלה האחרונה, מתי גזרו לראשונה על טלטול כלים? אלה מוריי ורבותיי, השאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אותות אשר למדנו היום הזה בסייעתא דשמיא ענקית בדף קוף חף ג' במסכת שבת. וכעת אל פנינתנו, שונה הלכות. בפנינתנו שונה הלכות, אנחנו משננים מספר הלכות למעשה אודות אשר למדנו בדפינו היומי. מחט שלמה מיוחדת לתפירה, מותר לטלטלה ליטול בה את הקוץ, ומותר להוציא על ידה מורסה ולדחוף בה מלבושים ולחברם בשעת הדחק, במקום שמותר לצאת בה בשבת, וכן מותר לצורך מקומה, ואם ניטל חודה או חורה, אסור. ואם היא חדה מערב שבת לתשמיש אחר, כלי היא ומותר לטלטלה, וחדשה שלא נקבע עדיין מותר. ואם אין לה חוד בעת חידושה, ספק אם מותר לטלטלה לדברים הללו. צריך להזיר את אנשים שלא יטלטלו מחט שניטל חודה או עוקצה, לשים בצעיפיהם, אלא אם כן ניטל מערב שבת חודה ועוקצה, והיא חדה לשם כך. אין מקיים את האוכל בשבת בסם שמה יבוא לשחוק סממנים, ואפילו בחול אסור משום הפסד אוכלים. אם עושה כן בשביל שיהיה רעב ויחזור לאכול עוד, ואם יצטער מרוב מאכל, בחול מותר אפילו בסם, ובשבת מותר להכניס ידו לפה כדי שיקי, אבל אסור בסם. כנה שמוסקים בו את הזיתים, אם יש לו תורת כלי, הרי הוא ככלי שמלאכתו לאיסור. כל הכלים ניטלים בשבת חוץ ממוקצה מחמת חיסרון כיס, כגון סכין של שחיטה או של מילה ואיזמל של ספרים, וסכין של סופרים שמתקנים בהם הקולמוסים. והמסר הגדול, מסור גדול ויתת של מחרישה וסכין של רצנים וקורנס של בסמים, כיוון שמקפידים שלא לעשות בהם תשמיש אחר, אסור לטלטלו בשבת ואפילו לצורך מקומו או לצורך גופו. יש כלי שמלאכתו ליתר והוא כלי שמותר לעשות בו בשבת כמעשה ובחול, כגון כוס לשתות בו כערה לאכול בה, סכין לחתוך בו בשר ופת, וקרדום לפצוע בו אגוזים וכיוצא בהם. כלי שמלאכתו ליתר מותר לטלטלו אפילו אינו אלא לצורך הכלי שלא יישבר או יגנב, אבל שלא לצורך הכלי אסור לטלטלו. כתבי הקודש ומאכלים מותרים בטלטול אפילו שלא לצורך כלל. זהו שונה הלכות שלנו להיום, וכעת אל פנינתנו, משנה יומית. ויבוא למקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולמקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולעשות רצון אביהם שבשמיים ולעשות רצון אביהם בחלק הראשון של משנתנו היומית אנחנו לומדים משניות שאין עליהם גמרא, ואנחנו חזים בסדר זרעים, מסכת תרומות, פרק ז', משנה ג'. המאכיל את בניו קטנים, ישראל שהכיל תרומה בשוגג את בניו הקטנים שמפטורים מתשלומים ואת עבדיו, או שהכיל את עבדיו בין גדולים ובין קטנים שאין לעבדים ממה לשלם, או האוכל תרומת חוצה לארץ, שאין חיוב תרומתה אלא מדברי סופרים, והאוכל פחות מכזי תרומה, שאין שמה אכילה, משלם את הקרן משום הפסד הכהן ולא משלם את החומש, והתשלומין חולין, כלומר, אינם נעשים תרומה. לפיכך אם רצה הכהן למחול, מוחל, מותר לכהן למחול על תשלום הקרן. מסכת תרומות פרק ז' משנה ד'. באה המשנה לסכם מתי התשלומים תרומה ואין הכהן יכול למוחלם, ומתי התשלומים חולין ויכול הכהן למחול. זה הכלל, כל המשלם, קרן וחומש, התשלומים תרומה, התשלומים נעשים תרומה ואסורים באכילה לזרים. ולפיכך אם רצה הכהן למחול את התשלומים אינו מוחל, לא יכול למחול, כשם שאינו יכול למחול את התרומה, וכל המשלם את הקרן ואינו משלם את החומש, התשלומים חולין שאינם נעשים תרומה ומותרים באכילה לזרים, ולפיכך אם רצה הכהן למחול, מוחל. יכול הכהן למחול את התשלומים, מועיל ואין בהם קדושת תרומה. זהו המשנה היומית שלנו חלק א', וכעת אל מפעל המשנה היומית קביעותה.
ויבוא היו למקרו ולמשנו וללימוד בדרך ארץ ולמקרו ולמשנו וללימוד בדרך ארץ ולמה סויס לצוי נביאים שבשומיים
אנחנו לומדים את המשניות כאן, על פי סדר הש"ס, סדר קודשים, מסכת תמיד פרק ג' משנה ו'. המשנה ממשיכה לפרט את מעשיהם של הכהנים שזכו בעבודות השונות. מי שזכה בדישון מזבח הפנימי וכן מי שזכה בדישון המנורה, היו מקדימים ליטול את הכלים הנצרכים לעבודתם, וארבעה כלים היו בידם עטני כעין סל ועכוז, כד ושני מפתחות לפתוח בהם את ההיכל שבו עמדו המזבח הפנימי והמנורה. מתארת המשנה את ארבעת הכלים שנזכרו, הטני היה דומה לתרכב גדול והיה של זהב, היה מחזיק קביים וחצי, והכוז היה דומה לקיטון גדול שפיו צר, ואף הוא היה של זהב, ושני המפתחות, אחד מהם היה פותח את המנעול תוך שהכהן יורד לאמת השחי, דהיינו מכניס את ידו דרך החור שבכותל עד בית שחיו, ואחד מהם היה פותח את המנעול, כיוון דהיינו מהר ובלא טורח. מסכת תמיד, פרק ג' משנה ז'. מתארת המשנה את סדר פתיחת דלתות ההיכל. בא לו הכהן שהמפתחות בידו לפשפש הצפוני לפתח הקטן שמצפון לפתח ההיכל, ושני פשפשים היו לו לשער הגדול לפתח ההיכל, אחד בצפון ואחד בדרום. הפשפש שבדרום לא נכנס בו אדם מעולם, ועליו הוא מפורש על ידי חזקאל הנביא. ספר יחזקאל פרק ממדלת פסוק ב', ויאמר אליי השם, השער הזה סגור יהיה, לא ייפתח. ואיש לא יבוא בו, כי השם אלוקי ישראל בא בו, והיה סגור. נטל הכהן את המפתח ופתח את הפשפש הצפוני ונכנס בו, והיה מהלך בחלל שבעובי הכותל ונכנס משם לתא, ללשכה הפתוחה להיכל, ומן התא נכנס להיכל, והיה מהלך בו עד שהוא מגיע לשער הגדול מבפנים. כשהגיע לשער הגדול העביר את הנגר ואת הפותחות, הסיר ממנו את הבריח ואת המנעולים ופתחו, ולאחר מכן בא אל השער השני שבתחילת עובי הכותל ופתחו. לא היה שוחט הכהן השוחט את קורבן התמיד עד ששומע את כל השער הגדול שנפתח. מסכת תמיד, פרק ג' משנה ח'. המשנה מתארת את עוצמת הקול של פתיחת שער ההיכל, ואגב כך מפרטת קולות נוספים במקדש שהיו נשמעים לאותו מרחק. מעריכו היו שומעים את כל השער הגדול שנפתח, מעריכו היו שומעים את כל נגינת המגריפה בבית המקדש, שהיה מין כלי נגינה בעל קול חזק שהיו הלווים מנגנים בו בבית המקדש. מעריכו היו שומעים את כל העץ שעשה בן קטין מוכני גלגל הכיור כדי להורידו לבור שלא ייפסלו מימיו בלינה. מעריכו היו שומעים את כל גביני הכרוז שהיה מכריז מדי בוקר, עמדו הכהנים לעבודתכם. מעריכו היו שומעים את כל נגינת החליל, מעריכו היו שומעים את כל נגינת הצלצל, גם כלי זמר. מעריכו היו שומעים את כל השיר של הלוויים בשעת ניסוך היין. מעריכו היו שומעים את כל השופר שתקעו בו מדי יום בבית המקדש. יש אומרים שהיו שומעים גם את קולו של כהן גדול בשעה שהוא מזכיר את השם המפורש ביום הכיפורים. מעריכו היו מריחים את ריח פיתום הקטורת בשעת הקטרתה למזבח הפנימי. אמר רבי אליעזר בן דגלי, עיזים היו לבית אבא באר מכבר, שם מקום רחוק מירושלים, והיו מתעצשות העיזים הללו מריח פיתום הקטורת. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים בשמחה ובטוב לבב ותלמוד תורתנו. היום הזה, יום שלישי בשבוע תתוו בתמוז תשפ"א, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דף קכ"ף ג' במסכת שבת. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום רביעי תז בתמוז תשפ"א ונלמד את דף קכ"ף ד' במסכת שבת. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילי דמיטב, מי נותן התורה? חלכם לאורייתא, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.